דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס. אני אלן, וזה יונתן, ואנחנו ממקיף דתי עמית באר שבע. אנחנו בפרק חדש של פודקאסט, דברים שלא ידעתם בגיל 16.
כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך, מעורר השראה. שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר ולהגיע לשם. על אינסוף ומעבר לו.
לפני שנתחיל, אנו מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, וגם יכולים למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל, מדיה של רשת עמית בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ועוד.
אנחנו בפרק ה-26, והפעם עם אוהד גולדברג, מנכ"ל אסטרהזניקה. צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים טובים, מצוין, כיף להיות עם אלן ויונתן פה.
תוכל לספר לנו קצת על עצמך?
כן, אני אבא לארבעה ילדים, גר בקיבוץ מגידו, בעמק ישראל, מקום מאוד מאוד יפה, ואני גאה מאוד להיות חלק מתעשיית התרופות העולמית, וספציפית ב-12 שנה האחרונות עובד באסטרהזניקה, וארבע שנים אחרות כמנכ"ל החברה בארץ. ברקע שלי אני למדתי גנטיקה וחקלאות, בפקולטה חקלאות ברחובות, אני במקור מרעננה, ויצא לי להסתובב הרבה בעולם, בתחום ביולוגי, בתחום של תרופות, עם רקע די עשיר בעניין. וכיף לי להיות איתכם כאן.
כן, גם לנו מאוד כיף. תוכל לספר לנו יותר על חברת אסטרהזניקה שאתה עומד בראשה?
בשמחה. אז חברת אסטרהזניקה היא חברה שעושה, בעצם מפתחת וממציאה תרופות חדשות. אנחנו לא מתעסקים בכלל במה שנקרא העתקה של תרופות קיימות, מה שנקרא גנריקה, או אנחנו לא מתעסקים במכשור רפואי, אנחנו ממש מפתחים תרופות חדשות, מה שנקרא מאפס. אנחנו משקיעים המון המון כסף, כמעט 7 מיליארד דולר בשנה, שזה המון המון כסף במחקר ופיתוח. יש לנו 20 אלף מדענים, שכל מה שהם עושים זה מחפשים תרופות למחלות הכי קשות. ואז אנחנו, ברגע שמצאנו תרופה והוכחנו שהיא טובה, אנחנו רושמים אותה, שזה תהליך מאוד מסובך לרשום אותה ברשויות הרגולטוריות בעולם, מייצרים אותה, ואז עושים את כל המאמצים כדי שהם יגיעו לחולים שצריכים אותם. אסטרהזניקה מפתחת תרופות בתחומים מאוד מאוד מסובכים של רפואה, ולצערי הרב הקשים, תחום של סרטן על מגוון הסרטנים, תחום של מחלות לב, מחלות ריאה, חיסונים, ואנחנו, לשמחתי הרבה, יש לנו הרבה הצלחות מאוד משמעויות עבור חולים, ואני מאוד מאוד שמח למה שאני עושה.
איך אני מנכ"ל של חברת אסטרהזניקה?
איך אני מנכ"ל של חברת אסטרהזניקה? אחד, אני מנכ"ל של הפעילות בארץ, שזו פעילות מכובדת, עם כמעט 200 עובדים, אבל אני חושב שזה בעיקר החברה שדואגת לפתח את העובדים, בקריירה שלהם, אז אתה יכול להתחיל, אני התחלתי בתחום של אסטרטגיה, ואחרי זה לתחום של שיווק, ומה שנקרא מרקט אקסס, ואז יצאתי לתפקידים עולמיים, אז אני הייתי אומר, אם אתה מוכשר ורוצה, בעיקר רוצה גם, אתה, יש לך את ההזדמנות להתפתח, ואני לא אהיה פה מנכ"ל הנצח, ואחריי יהיה מנכ"ל אחר, ויש דינמיקה כזאת של התפתחות של עובדים, יש לי המון המון תשוקה, לפתח עובדים, יש לי המון המון תשוקה להשקיע, בעיקר בארץ, במדע בארץ, ואני יכול לממש את זה בתפקיד שלי.
אז כפי שהבנו, אז בעצם התחלת, מיכל, את עסוקתך, שאתה פעם התעסקת בתחום החקלאי, נכון?
נכון, נכון.
אז האם חשבת שאי פעם אתה תהפוך למנכ"ל של חברה כל כך גדולה בארץ?
בחיים לא.
בחיים לא.
לא. היה לי אמביציה, אבל לא, בטח שלא בתעשיית התרופות. אני רציתי להיות חקלאי. חשבתי, ואני עדיין חושב, שחקלאות היא הדרך שבה הגשמנו את ההוויה שלנו במדינת ישראל, והפרחנו, באמת הפרחנו את השממה, והיה בזה המון המון טכנולוגיה, וכמישהו שגדל ברעננה, עם אבא שהוא היה בכיר מאוד בתעשיית ההייטק, וממש רחוק מחקלאות, אמרתי, אני רוצה לעשות כל דבר אחר שהוא לא קשור למחשבים, אני רוצה ללכת לחקלאות. אבל למדתי בחקלאות, שהחקלאות היא מאוד מתוחכמת, היום היא מבוססת גנטיקה בצורה מאוד משמעותית, וגם למדתי שאני לא חקלאי כזה טוב. אני בעיקר איש עסקים יותר טוב מאשר חקלאי, ואני מקווה גם מנהל יותר טוב מאשר חקלאי, ועם ההתפתחות הזאת יכולתי ללכת ולהתקדם למקומות אחרים.
באיזה שלב בעצם בחיים שלך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות? זה מה שאתה רוצה לעסוק בו?
מתי הבנתי שאני רוצה לנהל חברה? אני חושב שבערך באיפשהו בתחום החקלאי שהתחלתי להסתובב בעולם, וראיתי מה זה חברות ומה זה שיווק ומה זה ניהול, בערך בגיל 28-29, הבנתי שאני ממש רוצה, אני רוצה לנהל ארגון, אני רוצה להוביל ארגון, לא רוצה אולי לא לנהל, להוביל ארגון. כן. אבל זה, אני חייב לומר, זה גם תמיד היה לי, זאת אומרת, היה לי ברקע, אם תרצו, מנהיגותי, זאת אומרת, הייתי מאוד פעיל בתנועת הצופים, כנער, מה שנקרא רשגד ומרכז צעיר, אז תמיד אהבתי את הדינמיקה הזאת. בצבא הייתי חירניק והתקדמתי לקצונה, זאת אומרת, זה לא היה רחוק מהמקום הזה של, של להוביל.
אז עם אלו קשיים, התמודדת על מנת להיות במקום הזה עכשיו היום, ואני עולה אפילו הכי קצת את השאלה, האם יש איזשהו בעיות גם היום, לגבי אולי בעיות של ניהול, או שבכלל בעיות של המקום שלך עכשיו?
כל יום רצוף מלא אתגרים ובעיות, ויש יותר בעיות מאשר לא בעיות. אוקיי? אנחנו, ובשביל זה אנחנו פה, כי אם לא היה בעיות, אז לא היה צריך הובלה, ולא היה צריך עשייה. אבל אני לא קורא לזה בעיות, זה אתגרים, וזה מכשולים שצריך ביחד. אז דבר ראשון, רק שיהיה ברור, אני לא עושה שום דבר לבד. אני עובד בצוות, ואני הרבה פעמים עושה מה שהצוות ממליץ, ואני חלק מהצוות שחושבים ביחד. זאת אומרת, ההובלה היא לא של הובלה של אדם בחד, היא הובלה של צוות, אנחנו עובדים מאוד בצורה כזאת.
אז עם איזה אתגרים אתה התמודדת על מנת להיות מנכ״ל של החברה הזאת?
אז אני חושב שהתמודדנו הרבה באתגרים של האם אנחנו מצליחים להביא את המוצרים לשוק בקצב מהיר מספיק. האם אנחנו מצליחים לספר את הערך של המוצר שלנו ללקוחות שלנו בצורה מספיק ברורה. האם אנחנו מצליחים לתקשר פנים ארגונית בצורה נכונה ולהיות יעילים בתהליכים. ובמקומות כאלה אתה יכול להשפיע מאוד, גם כדי להביא את העובדים הנכונים, וגם כדי לפתור את הסוגיות הנכונות בצורה משותפת. הייתי אומר שהכל קשור לאנשים, שיש לך את הצוות הטוב, שאנשים שרוצים לעבוד מחייכים, אופטימיים, משתפים פעולה, ושיש להם המון המון תשוקה להצליח.
אוקיי. מה אתה חושב על מערכת הבריאות שלנו בארץ היום?
וואי, זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, כי אתה עונה עליה בשתי קובעים, פעם אחת כאבא לילדים וכחולה פוטנציאל.
כן, אז זה יהיה מאוד מעניין לשמוע.
בפעם שנייה,
כמנכ״ל.
כמנכ״ל. אז אני דבר שאני מאוד גאה במערכת הבריאות בארץ. אני חושב שהיא באמת אחת מערכות הבריאות הכי טובות בעולם. היא אולי לא הכי מפוארת, בסדר? אבל היא יעילה. היא נותנת לכולם בריאות. היא עושה את המרב שהיא יכולה כדי להכיל כמה, בהסתכלות שלי, כמה שיותר תרופות. ויש לה רופאים מצוינים. יש לה רופאים מצוינים. יש לה אתגרים. האתגרים של המערכת היא שהיא לא תמיד מקבלת מספיק מימון מהמדינה כמו שהיא צריכה. כלומר, היא לא קרובה במימון שלה למערכת הביטחון, אוקיי? או אפילו למערכת החינוך. היא צריכה הרבה יותר תקציבים בגלל שהאוכלוסייה היא נהיית, אם היא גדלה, אנחנו 9.5 מיליון תושבים, אנחנו בעוד 20 שנה נהיה 14 מיליון תושבים במדינה הזאת, זה אומר שצריך לטפל בבית האוכלוסייה, אנחנו נחיה הרבה יותר שנים, זה חדשות טובות, אבל אנחנו נפתח מחלות של אוכלוסייה מבוגרת, והיא צריכה הרבה יותר משאבים. אז אני חושב במקום הזה, זה בעיקר נושא של משאבים, כי את המוטיבציה ואת הידע יש לנו, ואת המערכת, מה שנקרא סוציאלית, שנותנת לכולם בריאות, יש לנו, אז אני גאה בה גם כמנכ״ל וגם כמבוטח.
אז דיברת שחברת אסטרוזניקה מפתחת תרופות ממש מאפס,
נכון.
מכלום.
נכון.
אז תוכל לנו לספר על התהליך של יצירת תרופה חדשה?
כן. תהליך של יצירת תרופה חדשה יכול להתחיל בכמה ערוצים, בסדר? בדרך כלל זה מתחיל במחקר מאוד מאוד בסיסי, שהוא בכלל לא יתחיל בחברת תרופות, הוא יתחיל באיזושהי אוניברסיטה. יכול להיות בהדסה עין כרם, יכול להיות בטוקיו, יכול להיות במנצ'סטר, יכול להיות בסאו-פאולו.
אז אתם יכולים כאילו, יכולים לקחת מאיזושהי תגלית או שמחקר מאוניברסיטה, ואתם לוקחים את המחקר ומתחילים לשתף את הפעולה ולפתח את התרופה.
אנחנו שתף פעולה עם אותה אוניברסיטה, בדיוק. אנחנו שתף פעולה עם אותו מכון מחקר, זה אחד הדרכים, ואנחנו אחרי זה נמצא דרך שיתוף פעולה להכניס את הטכנולוגיה, שהיא בדרך כלל נורא ראשונית, מחקר נורא ראשוני, שעוד לא, הוא לא רחב, הוא לא מוכח עד הסוף, אבל יש רעיון ראשוני, ואנחנו את זה נוכל בשיתופי פעולה להכניס לתוך המערכות שלנו, למעבדות שלנו, להגיע למשהו יותר יציב, ואז לחקור אותו. פעם ראשונה לחקור אותו, מה שנקרא, פרי-קליניקל, בסדר, לפני, במעבדות, על, בעלי, על מודלים או בעלי חיים, שלצערי הרב עדיין משתמשים מהם, בגלל שזה הדרך היחידה למחלות הקשות לנסות את התרופות האלה, ואז נתחיל לבדוק אותם בבעלי, בבני אדם, מה שנקרא פאזה ראשונה, במעט בני אדם, כדי להוכיח בטיחות, ואז פאזה שנייה ביותר, ופאזה שלישית ביותר, וככה בעצם אנחנו נגיע. בעבר היה לוקח המון המון שנים לפתח תרופה, לפעמים היה לוקח כמעט 15 שנה מרעיון בסיסי, עד תרופה, היום זה התקצר משמעותית, התקצר משמעותית בחלק מהמחלות, בגלל שהמדע כל כך מתקדם, ויש הרבה יותר טכנולוגיה לעשות את זה הרבה יותר מהר, ויש פריצות דרך מאוד משמעותיות. אנחנו לפעמים יכולים, בתרופות מאוד חשובות לסרטן, למשל אפילו סרטן ריאה, לפעמים לעשות את זה בארבע שנים, מרעיון ראשוני, עד הגעה של תרופות לשוק, אפילו פחות, וזה האתגר הכי גדול של התעשייה, לקצר את הזמן מהרעיון הראשוני עד התרופה. ואני אגיד מילה נוספת בזה, אנחנו בארץ משקיעים בחברה, בעצם בחממה של חברות שנקראת Ion Labs, שכל המשימה שלה, חלק גדול המשימה שלה, הוא להשתמש בטכנולוגיה כדי לקצר את זמן הפיתוח של התרופה כמה שיותר.
אם הייתה לך אפשרות לשנות משהו בדרך שלך, היית משנה?
בדרך שלי כמנהל?
כמנהל, כדרך שבא בעצם עכשיו אתה, לאן שהגעת?
גם שאלה מצוינת. אני חושב שעשיתי המון המון טעויות בדרך, אבל כל הטעויות הם מה שגמרו לי ללמוד, נכון? אנחנו לא באמת טועים.
כן, אנחנו לומדים מטעויות.
אז אני חושב שעשיתי המון טעויות ולמדתי המון. אני עדיין לומד מאנשים שאיתי, מענת ומכל הצוות, אני לומד המון. אני מאוד מבסוט מהמכלול. הוא לא הכל חיובי והוא לא הכל שלי, הוא פשוט מכלול מאוד מאוזן, ואני מאוד מבסוט.
לגבי השאלה הקודמת, יש לי גם שאלה קטנה איתו, כאילו עלתה אצלי. אמרת שבעצם האתגר הכי גדול זה לקצר את הזמן של פיתוח התרופות.
אתגר משמעותי.
כן, כן, אבל זה לא על חשבון, על חשבון היעילות.
לא, זה לא על חשבון, זה האתגר, לא להתפשר לא על יעילות ולא על בטיחות.
אז בסדר, אז יש לנו עוד שאלה. מאוד שמחנו לראות אותך בפרויקט שלנו השבוע.
בלאנימיישן. כן.
כן. מה עניין אותך להיות חלק בקמפיין שלנו?
לקחת חלק ממנו.
אוקיי, אז אסטרזניקה כחברה לוקחת חלק, ואני בראשה, אני חושב ש... בדיוק דיברתי על זה עם כמה חבר'ה, שמענו על הפרויקט הזה פעם ראשונה, בכנס הכי חשוב בעולם למחקר בסרטן, נקרא אסקו, ב-2019 לדעתי, ושם עמד על הבמה בן אדם מאוד בכיר, ואמר, אנחנו הולכים להכפיל... את השרידות מסרטן ריאה בחמש שנים הקרובות. מה זה אומר? זה אומר מחלה נורא נורא קשה, שלצערנו אנשים, מי שיחלה בה, זו מחלה קשה מאוד. אנחנו רוצים להכפיל את היכולת שלהם לחיות, זה אתגר עצום. הבאנו את הפרויקט הזה לארץ, ויש לו כל מיני מרכיבים, אבל הרופאים בארץ, ובראשם פרופסור יאיר בר, אמרנו, חבר'ה, אם אנחנו רוצים לעשות משהו משמעותי עבור הטיפול בסרטן ריאה, אנחנו צריכים לעצור את זה הרבה יותר מוקדם, וזה בגורמי הסיכון, וזה באישון. והיכולת שלנו להשפיע על האישון מגיעה בעיקר עם הנוער, לדבר בגובה עיניים עם הנוער, לעבוד ביחד עם הנוער, ובמקום הזה, דרך הצוות שלנו, הגיע שיתוף פעולה ביחד עם
השתמת. להעלות את המודעות, נכון?
להעלות את המודעות, ואתם יודעים מה, אנחנו פתוחים להכל. כל מה שאפשר לעשות כדי למנוע מאותו, מה שנקרא, מעגל אינסופי של אישון, בגיל צעיר, שלא מפסיק ולא מפסיק ולא מפסיק, ולצערנו הרב, אם זה יימשך יותר מדי שנים, יעלה את הסיכויים לפתח מחלות נורא 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 קשות. ואפשר להשפיע על זה. ואמרתי לכם שמה, אם אתה משפיע עד גיל 24, בצורה משמעותית, אתה יכול לעצור.
האם מתעסקים במחלות שנגרמות בגלל עישון? אתם מתעסקים בזה?
אנחנו מתעסקים מאוד במחלות שנגרמות עישון, המחלה המשמעותית ביותר שנגרמת בעקבות עישון, מלבד סרטן ריאה היא מחלה שנקראת COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disorder, זה מחלה שבעצם פוגעת בריאות של המעשנים, שישנו הרבה מאוד שנים, זה מחלה מאוד מאוד קשה, אין לה טיפול היום, היא מדרדרת ומדרדרת, והחולים מתחילים לאבד את החיוניות שלהם, הם מפסיקים להיות, לעשות ספורט או ללכת, הם מתחילים להיות מאוד יושבנים, רמת החיים שלהם מאוד יורדת, ויש שם תמותה מאוד גבוהה. מחלה, אחד מהקשות היא יורגת, היא גורם מספר 3 בעולם לתמותה, COPD, ו-30% מהחולים במחלקות פנימיות בארץ חולים ב-COPD. זו מחלה שהיא קלאסית נגרמת מעישון. אז היכולת שלנו לעצור עישון, אוקיי, מאוד מאוד משמעותית. ל-COPD יש לנו תרופות, אבל אם הגעת כבר לתרופות, הם יעזרו לך, אבל אולי אפשר לעזור לך, בכלל לא הגיע למצב הזה, וזה לנג אמבישן גם מאוד יכול לעזור. שלא לומר על השפעות אחרות של עישון, שהן נוראיות, אז אנחנו באמת חושבים שאנחנו יכולים לעשות שם הרבה עבודה.
אוקיי, אז איך זה השאלה האחרונה שתהיה לנו, אז מה יש לך בעצם להגיד לתלמידים בגילנו, או שאפילו לעצמך בגיל 16, האם יש לך משהו חשוב?
כן, יש לי משהו, אבל אני לא יודע אם קשור.
לא משנה.
אז אני בכיתה י' למדתי במטרו אסט ברעננה, הייתי מחזור שני, ו... נורא, רציתי ללמוד היסטוריה ותנ"ך. אוקיי, ממש אהבתי היסטוריה ותנ"ך, והייתי מאוד מאוד קרוב להיסטוריה ותנ"ך, לעשות את זה 5 יחידות בכל אחד זה. באתי הביתה, ואיפשהו הגעת ההבנה שאני לא אצליח להתפרנס, אם אני לא אלמד משהו יותר רציני, כמו כימיה, פיזיקה וביולוגיה, והלכתי למדתי כימיה וביולוגיה. והיה סבבה, אבל אם הייתי יכול לעשות דבר אחד, הייתי חוזר אחורה, והייתי ללמד היסטוריה ותנ"ך, ועדיין הייתי עושה את אותה קריירה שיש לי היום, אני בטוח. כי יש משהו בחיים שאתה צריך פשוט ללכת עם מה שאתה אוהב לעשות, והכל יהיה בסדר. אז אהבתי גם כימיה וביולוגיה, אבל ממש אהבתי תנ"ך והיסטוריה, ואני חושב שהייתי מצליח שם מצוין ומצליח בחיים, ויש משהו שאתה לומד עם זה שאתה פשוט צריך לעשות משהו שאתה אוהב, ולא לחשוב יותר מדי.
בעצם אתה אומר לא לוותר על החלומות. ללכת?
כן, גם על החלומות וגם על התשוקות הפנימיות שלך.
על התשוקות, כן.
ממש לעשות אותם, ואני פריק של היסטוריה ושל תנ"ך ושל קריאה והכל, אבל אם הייתי יכול לחזור אחר ולעשות, להתמחות שם, הייתי עושה.
ואיזה תקופה של היסטוריה אתה הכי אוהב? סתם שאלה כזאת על היסטוריה.
עכשיו זה מלחמת האזרחים בארצות הברית, כל התקופה הזאת, בכלל ההיסטוריה האמריקאית מאוד מאוד מדברת עליי, אבל המון, אני ממש מאוד מאוד אוהב את זה, גם החברים שלי מקיף את זה ומאוד אוהבים את זה, אני נורא אוהב מדעי החיים, אבל איך אומרים, יש תקופה כזאת שאתה לא צריך עכשיו יותר מדי, וזה בעיקר בתיכון, זה מה שאני אומר. סליחה על המורה, אם אני לא. למה?
שאלה השנייה.
יפה.
טוב, שמחנו לארח אותך.
כן, מאוד שמחנו, היה מאוד נעים להכיר, תודה שהשתתפת.
תודה לכם, אתם ממש ממש חביבים, ואני ממש שמח ששיתפנו פעולה, ושכל הצוות אצלנו שגרם לזה לקרות.
תודה.